אנחנו התחלנו בפעם הקודמת בסוגיה של קצף, זה גם סוגיה של הפשטה. התחלתי, שלחתי לכם בוואטסאפ היום, ראיתי איזה מאמרון כזה על המעשה בשלושה אגוזים שהזכרתי גם בפעם הקודמת, על איך בעצם הגענו לקונספציה הזאת של קצף, לשימוש במושג קצף, ואיך לאט לאט המצב חזר, לכאורה חזר חזר למה שהיה. אז בקצרה אמרתי ש, נגיד, אחרי זה ראיתי במאמר שמה שכנראה יש ויכוח בין כלכלנים, אבל זה ויכוח היסטורי, שהוא מתחיל מאידיאולוגיה, זה נורא מוזר. את אנשים רואים את את ההיסטוריה במשקפיים אידיאולוגיות. קיינס ו... לא, יש הבדל בין לפרש את האירועים לבין להחליט מה היה. במשקפיים
אידיאולוגיות. את העובדות ההיסטוריות?
כן, העובדות. את השאלה האם היה שלב של סחר חליפין. ראיתי שיש שם ויכוח בין קיינס ומי זה השני, שכחתי. לא זוכר כל מי זה השני. תראו שם, שלחתי לכם בוואטסאפ. מה? לא, לא.
מה זאת אומרת, השיטה
שנייה
שלא היה שלב
עם סחר
חליפין? כן,
כן. כלומר, שברגע שהתחילו
להחליף דברים
בבנייה בסוג כסף? נכון. אני טוען את זה שהכסף בעצם הוא הונחת מלמעלה על החברה. ולא בתהליך שתיארתי בשיעור הקודם, איזשהו תהליך טבעי, שזה מתחיל עם סחר חליפין, שזה הדבר הטבעי, וזה גם קניין חליפין בהלכה. ואז אנשים בעצם רוצים ככה לשמן יותר את התהליך, כי תיארתי איך העסק הזה נתקע, וסך חליפין אי אפשר באמת לעבוד, אתה תמיד צריך למצוא מישהו שמה שאתה צריך, כמו שאתה צריך ממנו את מה שיש לו, הוא צריך ממך את מה שיש לך. ואם זה לא עובד, אתם צריכים להוציא מישהו שלישי שהוא צריך את מה שיש לך לתת, ויכול לתת לי את מה שאני רוצה לקבל, כדי לגשר בין שנינו. אז לכן זה תוקע בעצם את ההתנהלות של השוק. ואז השמן האולטימטיבי על גלגלי המשק זה בעצם הכסף. ואז ההמצאה בעצם אומרת שאת כל הדברים הרי אנחנו מודדים, וזה בעצם שלב ההפשטה שלו דיברתי, את כל הדברים בעצם אנחנו בכל זאת מודדים על איזשהו סולם אחד. גם בסחר החליפין בעצם היה ברקע מושג שאולי לא הומשג ולא היה נוכח, אבל הוא היה שם. כשאתה החלטת להחליף עגבניות בכיסא, לפי איזה שער אתה מחליף? כמה עגבניות שוות כיסא? ובמובלע, כן, אמרתי שיש מושגים, בעצם אפשר לומר אולי כמעט כל המושגים הם אינקומנסורביליים, זאת אומרת הם לא בעלי מידה משותפת. איך אתה יכול למדוד מה יש יותר מים באוקיינוס או טוב לב אצל בני אדם? מה יש יותר? זה לא שאני לא יודע את התשובה. אין תשובה, השאלה הזאת היא נונסנס. כמה שזה שני דברים שלא נמדדים על אותו סולם. אז לכן גם בהקשר של עגבניות וכיסאות, על פניו, אם אין כסף בעולם ואין שום דבר, אתה רוצה להחליף עגבניות בכיסא. למה? אולי עגבנייה מול כיסא או 50 עגבניות בכיסא? איך אתה מחליף? אז צריך להיות משהו, עוד פעם, תוצאה של היצע וביקוש וכו', לא חשוב, יש כל מיני פרמטרים שקובעים את זה, אבל בסופו של דבר אנחנו מגיעים לאיזשהו סולם שכל הסחורות מסודרות עליו. הסולם הזה הוא סולם השווי, מושג שווי. והשווי נקבע, עוד פעם, על ידי היצע וביקוש וכל מיני דברים כאלה, אבל בסופו של דבר יש איזשהו סולם שווי, שהעגבניה והכיסאות והשולחנות ובתים ומכוניות ומה שאתם רוצים, הכל מסודר על הסולם הזה. וברגע שזה מסודר על הסולם הזה, אתה כבר יש שער חליפים, אתה יכול להחליט מה, כמה מזה שווה כמה מזה וכן הלאה. ואז השלב הבא אומר, אוקיי, אם יש סולם כזה, אז בואו נממש אותו. אחרי שעשינו את ההפשטה, אנחנו עושים המחשה. דיברנו על זה שזה תמיד בא ביחד, הפשטה תמיד נעשית בצורך המחשה. הפשטה אף לא נעשית לבד. אבל אחרי שהפשטת מתוך הסחר החליפין ופתאום זיקקת או המשגת את המושג שווי, אתה מבנת שיש דבר כזה, למרות שאי אפשר להצביע עליו באצבע, מה זה שווי, איפה הוא נמצא. אבל יש, עובדה שכשאנחנו מחליפים ברקע, יש את המושג שווי. ואז השלב הבא, לוקחים את הדבר המופשט הזה, שהגענו אליו עם הפשטה, וממחישים אותו, הופכים אותו למוחשי. כן? ואז בעצם אנחנו מייצרים כסף. כסף זה ייצוג קונקרטי של המושג המופשט הזה שנקרא שווי. ואז אנחנו מייצרים משהו שהוא ביסודו הסכמי, ועוד פעם לא נכנס לשאלות ההיסטוריות האם כסף היה סחורה ששווה את, את ערכה, מטבע כן, יקרה נגיד, מתכת יקרה, או עניין סימבולי, זאת אומרת, מחליטים שדבר כזה זה שקל. זו אותה החלטה, זה לא באמת אמור להיות שווה שקל באיזשהו מובן, זה סוג של החלטה, ולמה אפשר להחליט באופן איך שרוצים? בגלל שבאמת הדבר הזה לא עומד כנגד שום דבר, זה בסך הכל רק השמן שעוזר לי לעשות החלפות. מה אכפת לי? תעשה מה שאתה רוצה. לכן גם מה שקיינס אומר, המלך יכול לקבוע את זה מלמעלה. הוא יכול לקבוע, יש מטבע, המטבע שזה כך, וזה הכל, זה לא משנה כלום. כיוון שבסופו של דבר זה רק אומר כמה מטבעות אתה צריך לתת בעד כיסא. אז משנה אם אני נותן 5 מטבעות או 20 מטבעות. בסופו של דבר, כשאני אחליף את זה לעגבניות, בסוף אני צריך סחורה, כסף הוא רק אמצעי. כשאני אחליף את זה לעגבניות, מספר העגבניות פר כיסא יהיה אותו דבר. אם זה עובר תיווך של שקל ששווה עגבנייה אחת, או שקל ששווה 5 עגבניות, זה ממש לא משנה.
טוב, אז אני יכול
לדייק
את המטבעות.
מה? בסדר, יש בעיות טכניות שבגללן עכשיו אפשר להעדיף, כן או לא, אם שיהיה שווי, שלא יהיה שווי. ברמה העקרונית, לולא הבעיות הטכניות, זה ממש לא משנה. אוקיי? אז לכן... כן, נכון, ברור שצריך אמצעי כפייה וצריך בקרה וזה לא יכול ללכת בעולם שאין פה שום שליטה, בעולם שהוא שוק חופשי לגמרי לא יהיה גם שוק חופשי, אז לא יהיה כלום. אז לכן...
ביטקוין זה לא שוק חופשי?
יש שאי אפשר לזהה.
כן, אבל זה
נעשה
באופן חופשי.
נכון, אתה עושה מנגנון שמונע זיוף לא באמצעות שלטון מרכזי. אלא באמצעות פחידה שקשה לפתור. אוקיי? אז ברגע שימציאו תוכנה או בינה מלאכותית ברמה כזאת שיכולה לכרות ביטקוינים, גמרת את השוק. זאת אומרת, אני חושב, אם אני מבין לך מרוב, אתה מבין בה, כמו
זה
אתה נדמה לי.
היום זה נכרה על ידי תוכנות, זה פשוט
לוקח
הרבה זמן
חישוב. לא, אני אומר, יהיה לך מחשב קוונטי, לא יודע, משהו שיצליח לעשות את זה. אוקיי, יכול להיות, תחרות בין ההצפנה לבין הפיינוח, כן, זה תמיד השם המשחק. בכל אופן, לענייננו, הטענה היא שהמושג שווי, אחרי שהגענו אליו באמצעות הפשטה, חזרנו והמחשנו אותו על ידי המושג כסף, והמושג כסף בעצם עכשיו הפך להיות בעצם איזשהו סוג של הילך בשוק. ואז נעשו עסקאות שהן לא עסקאות חליפיים, כיסאות כנגד עגבניות, אלא כיסא כנגד כסף ועגבניות כנגד כסף. ואז אין שום בעיה, אתה לא צריך למצוא גורם שלישי שיתווך בינך לבין מישהו האחר אם אתם רוצים לעשות עסקה. לא חייב להיות שתהיה לו סחורה שאתה צריך, העיקר שלך יש סחורה שהוא צריך. הוא ייתן לך כסף. זה וזה מה שנקרא קניין כסף בעצם. אז קניין חליפין זה החלפת סחורות, זה המושג הטבעי, לכן קניין חליפין אין לו מקור. יש לו מקור, הזכרתי את זה אני חושב, במגילת רות, בשלט משנה, לא? אבל המקור הזה הוא גילוי מילתא, כי זה מגילת רות, זה לא תורה. זה לא יכול להיות מקור לקניין דאורייתא. באמת יש אומרים שזה לא דאורייתא, אבל פשוט זה לא נכון. זה ודאי שזה קניין דאורייתא, זה האבא של כל הקניינים, החליפין. אלא מה? זה גילוי מילתא, פשוט מספרים לך שכך היה, זה לא מקור שנותן תוקף לקניין חליפין, זה מקור שמספר לך שיש לו תוקף. זאת אומרת, הוא פשוט מתעד את המציאות, זה הכל. זה מה שנקרא גילוי מילתא, דברים כאלה יש בה, אפשר להוציא גם מהנח, לא רק מהתורה. ויאס להוציא תיאר בן כנענה, קרני ברזל, יש בתחילת בבא קמא. שם כבר הראשונים מהירים על זה, איך לומדים שמזיק של קרן, איך לומדים את זה מצדקי אמן כנענה שזה בנך, זה גילוי מילתא, זה לא באמת מקור. אז לענייננו, אז זה קניין חליפין ולא קניין הבסיסי. ברגע שנוצר מושג כסף, נוצר סוג אחר של קניין. אני לא מחליף סחורה בסחורה, אני מחליף סחורה בכסף.
אבל הכסף היה לו ערך.
אני אומר, זה ויכוח היסטורי, היה לו ערך או לא היה לו, זה לא חשוב, מבחינתי כסף זה משהו סימבולי. לא היסטורי, היסטורי יש על זה כל מיני ויכוחים, אבל ברמה העקרונית, קונספטואלית, כסף זה משהו שהוא סימבול, הוא לא חייב להיות שווה את ערכו. זה מה שנקרא הצורה של הכסף בגמר. אז העסקאות החדשות האלה זה החלפת סחורה בכסף. וזה כמובן דרש המשגה או הרחבה של פעולות הקניין והפיכת פעולת הקניין לפעולה משפטית פורמלית. ההחלפה הייתה פחות זקוקה להמשגות. אתה רוצה עגבניות, אני רוצה כיסא, בוא נחליף, קח אתה את הכיסא, אני אקח את העגבנייה, וזה הכל, לא צריך הסדרה של העניין הזה. כסף זה כבר מושג שדורש הסדרה. עכשיו השאלה היא איך קונים, מה קונים, מה כנגד מה, באיזה צורה קונים, מתי זה כבר הופך להיות שלך ומתי לא, וזה בעצם מושג קניין כסף. אגב, רק במאמר מוסגר, בסופו של דבר להלכה, אנחנו פוסקים שכסף לא קונה מטלטלין, משיכה קונה, דבר תורה כנראה מאוד קונות, אבל מדרבנן צריך משיכה. אבל בקרקע, כסף קונה את הקרקע. ושם יש ויכוח בין האסמה לבין התז, ויכוח ידוע בסימן קוף צדיק, בחושן משפט, בשאלה האם אתה, את הכסף שאתה נותן בקניין הכסף, האם כשאתה, את הכסף שאתה נותן כדי לבצע את הפעולה הקניינית, הוא יכול להיות חלק מהסכום שמהווה תמורה, לקנייה, או שזה דבר צריך להיות עצמאי. נגיד שאתה סיכרת לקנות ממני כיסא ב-100 שקל. השאלה אם אתה צריך לתת לי 100 שקל בפרוטה. פרוטה אחת כדי לעשות את קניין הכסף, ו-100 שקל זה התמורה. או שלא. מתוך ה-100 שקל, בפרוטה אחת תשתמש כדי לייצר את הקנייה. אז זה ויכוח בין הסמה לבין התד. הוא ויכוח מעניין אגב. יש מקום לתלות בו גם דברים עקרוניים, אני לא לגמרי בטוח זה נכון, אבל יכול להיות שכן. לענייני, מה שחשוב זה לא הדעות השונות, אלא עצם הוויכוח. עצם הוויכוח מראה לנו שבעצם אחרי ההמשגה, הכסף עושה שני תפקידים. א', הוא מהווה תמורה, כן? המחשה של השווי של הכיסא, אני נותן לך שווי בצורה של כסף, ב', הוא גם מגדיר את הפעולה הקניינית. זאת אומרת, כשאתה לוקח את הכסף, זה עצמו הופך את, או מכיל את הבעלות שלך על החפץ, של השני, סליחה, על החפץ, אוקיי? עכשיו במטלטלין אני אומר זה רק מדאורייתא, מדרבנן צריך גם משיכה, אבל בקרקעות זה גם נשאר גם מדרבנן, זאת אומרת גם ההלכה, בקרקעות כסף קונה, כסף שטר וחזקה, קונים בקרקע. אז אנחנו רואים שהכסף בעצם משחק שני תפקידים, כסף קניין וכסף שווי, קוראים לזה בעצם בישיבות, כסף קניין וכסף שווי. באישה למשל יש באחי עזר, שקיים בביא בשם האחי עזר וגיסו, שבאישה למשל הכסף הוא לא כסף שווי אלא לכל הדעות, גם לפי הסמה וגם לפי התז של חולקים מה משמעותו של כסף הקניין, באישה ברור שהכסף הוא כסף קניין ולא כסף שווי. כן, כי אישה שאתה קונה בשווה פרוטה זה לא השווי שלה. ברור שזאת פעולה פורמלית שמטרתה להכיל קידושין, לא לשלם לאישה את התמורה על מה שאני מקבל ממנה. ולכן שם לכל הדעות התפיסה היא שזה כסף קניין ולא כסף שווי. אני יודע
שיש איזשהו פרשן שאומר שזה כן בתורת שווי. לא זוכר
לי. אולי, לא זוכר, אני לא זוכר שיש, אולי כן, אבל זה מוזר, תפיסה מוזרה. טוב, יש איזה מאמר בהקדמות, או לא יודע אם האחרון, או לא יודע אם יצא עוד אחד, כתבתי שם מאמר על ריף קלוביץ', על טוענת הרבנית, היא כתבה שם מאמר שקוראת לא לעשות קידושין. קידושין זה קנייה של הבעל את האישה. זה פטרנליסטי, זה לא שוויוני, זה לא, כן, מכיוון פמיניסטי. והמאמר שלי, ניסיתי להראות שזו תפיסה לא נכונה. היא רתם, גלשנים ואחרונים, לא תסתה מה, כותב בדרך כלל עם בעלה, עם רונן לוביץ'. ואני כתבתי שם במאמר, ניסיתי להראות שזה פשוט לא נכון, זו פרשנות לא נכונה. מתן הכסף בקידושין הוא לא החלת בעלות של הבעל על האישה, אלא זו פעולה פורמלית שמכילה את חלות הקידושין. בדיוק כמו שאני מדבר בקניין, גם בקניין זה ככה, זאת אומרת, העברת הכסף היא מחוללת את הבעלות, אבל זה לא בהכרח הבעלות עצמה. ולכן אפשר לעשות את העברת הכסף כפעולה פורמלית שתחולל משהו אחר, לא בעלות. למשל, זיקת קידושין, אוקיי? ולכן גם פה אני אומר אותו דבר. טוב, אז לענייננו בעצם, אז זה, כאן הגענו למושג כסף ולשימוש בו. ואז נוצר עוד סוג של קניין, יש קניין חליפין, עכשיו היה קניין חליפין, עכשיו יש גם קניין כסף. הערתי בסוף השיעור הקודם, שבסופו של דבר אבל אנחנו חוזרים איכשהו, לכאורה חוזרים חזרה. כי עכשיו, אחרי שתפסנו בעצם, המשגנו את השווי, עשינו הפשטה. חזרנו חזרה, עשינו המחשה. תרגמנו את זה לכסף. ואז בעצם אנחנו חוזרים ואומרים, רגע, מי צריך את הכסף בכלל? בוא נוותר עליו. היום כן עם כרטיסי האשראי והבנק והעברות וזה, זה הכל רישומים במחשב, לא צריך שום כסף. אבל למעשה כבר קודם היה ברור, כבר הגמרא אומרת את זה, שווה כסף ככסף. מה זה אומר שווה כסף ככסף? אני יכול שלא יהיה כסף בכלל בשוק, ועדיין השוק יהיה משוכלל. לא צריך את השמן המלאכותי הזה. איך? לך יש עגבניות ולי יש כיסא. אתה רוצה את הכיסא שלי, אני לא צריך את העגבניות שלך. מה עושים? פעם קודמת אמרנו, אנחנו נתקעים. צריך למצוא מישהו שרוצה עגבניות, ויש לו משהו שאני רוצה. בסדר, הוא יקבל עגבניות ממך וייתן לי ואני אתן לך, כן, נעשה איזו עסקה סיבובית כזאת. אוקיי? עכשיו אני אומר, מה פתאום? בוא נתייחס, הרי אם אנחנו כבר המסגנו את המושג שווי, והעגבנייה ממוקמת איפשהו על הסולם הזה שנקרא שווי, עגבנייה שווה על 2 שקל, אוקיי? בוא נשתמש בעגבניות בתור כסף. אז אני לא צריך את העגבניות, אני אתן לך את הכיסא כי אתה צריך כיסא. אני את העגבניות לא צריך, אבל אני יכול אתה יכול לשלם לי בעגבניות. אני אשתמש בעגבניות כשווה כסף. למה אני צריך כסף ואז להעביר אותו ולקנות עגבניות? לא צריך את התרגום המיותר הזה, עזוב, תשאיר אותו בחוץ. נשתמש בסחורה עצמה, אחרי שכבר אנחנו מבינים את ההמשגה של המושג שווי, עכשיו בעצם כבר לא צריך את ההמחשה. לא, משנה. הסחורות עצמן יכולות עכשיו לתפקד בשתי צורות. הן יכולות לתפקד כשווה כסף, הן יכולות לתפקד כמשהו שאני צריך אותו, כמוצר הצריכה. כן, בסדר, אמרתי, אני לא נכנס להיסטוריה. אני מבחינתי זה שחזור מהותי, לא שחזור היסטורי. כלומר, קונספטואלית, אני חושב שנכון להסתכל על זה בצורה כזאת. לא אכפת לי אם היסטורי זה יתנהל כך או לא.
לא, אבל
שאלתי
את זה, אתה עושה את זה יותר משוכלל, כל פעם מסתכלל. היום הכסף היום, כאילו, הוא הגיע לשכלול.
אבל אני אומר, בסופו של דבר בעצם חזרנו אחורה.
לא, אבל...
חזרנו להכניס סחורות.
אם אני מקבל את העגבניות שאני לא צריך, אבל אני מקבל אותן כי אני יודע שבעזרתם אני יכול לקנות משהו אחר, אבל אני אקצר אותם משהו.
אוקיי. לא, ברור שיש לי יעילות בלרשום את זה במחשב. בלי להעביר סחורות כדי להשתמש בהם. אבל זה היה גם לפני עידן המחשב כבר. בגמרא כבר כתוב, שווה כסף ככסף. עכשיו, בגמרא שווה כסף ככסף זה דבר שנולד כבר אחרי שיש כסף בעולם. ופתאום אנחנו חוזרים חזרה לעולם החליפין, לכאורה, אבל זה כבר עולם חליפין משוכלל. זה עולם חליפין שבו הסחורה בעצם מתפקדת ככסף, זה לא חלפת סחורות. אלא הסחורה מתפקדת בשתי צורות, היא יכולה להיות מוצר צריכה, אני צריך אותו כדי להשתמש בו, ויכול להיות גם שווה כסף. ואז אני יכול לייתר את הכסף, שאתה צודק, בעידן של היום, כשאנחנו עושים את זה עם המחשב, זה עוד יותר טוב. אתה לא צריך את הכסף מצד אחד, אתה גם לא צריך להחסן את העגבניות, אתה יכול לעשות רישומים במחשב.
דוקטור קוונגי, הרב מקשר בין, יש כאילו קשר בין זה שהיום עושים את זה ברישומים במקום בכסף פיזי, לבין זה שהסחורה גם יכולה לחשב.
זה כן, הקונספציה דומה מאוד. ברגע שאתה מבין שבעצם גם הכסף הוא שום דבר, הוא בסך הכל ייצוג מוחשי למושג שווי. אז תשתמש באיזה ייצוג שאתה רוצה. אתה יכול להשתמש במחשב וזה יהיה ייצוג, ואתה יכול להשתמש בסחורה שישוות כסף וזה יהיה ייצוג. עדיין הסחורה פה מתפקדת כייצוג של שווי ולא כמוצר צריכה. אז את זה אתה יכול לעשות עם רישום במחשב, מה זה משנה? העיקר שאתה מחזיק ראש, יש בקרה על השאלה כמה שווי נמצא ברשותו של כל אחד. זה בעצם היום המטרה שהכסף בא להשיג. הכסף שאני משאיר אצלי, יש לי שטרות או מטבעות של 250 שקל, זה בעצם אומר שאני צברתי שווי בגודל של 250 שקל. הדרך לבטא את זה שיש לי את השווי, זה פשוט לפתוח את הארנק ולהראות לכם, יש לי 250 שקל. אם יש לי דרך אחרת לעשות את זה, לא צריך ארנק ולא צריך מטבעות. אני יכול להראות לכם, תפתחו את הסמארטפון, ותראו, רשום בחשבון שלי בבנק, רשום שיש לי 250.0. 250.0 מה? שקל, הכוונה שקלים, כי עצמים, שקלים, מה פתאום? שווי בעוצמה של 250 שקלים. זה סולם של שווי, זה הכל. צברתי שווי בגובה של 250 שקלים. זה יחידות שווי עכשיו, זה כבר לא עצמים. פעם השקלים היו עצמים. שקלים, פשוט 250 כאלה קטנים, עיגולים קטנים. אבל לא, עכשיו זה 250, נגיד זה הפך להיות, פעם דיברנו על זה, אני חושב, ממספר מונה למספר סודר, בעצם. כי מספר מונה זה אומר כמה יחידות יש, דיברנו על זה פעם אני חושב, מספר מונה זה אומר כמה יחידות יש לך, יש לך 250 שקלים, יש לך 2, 3, אנחנו סופרים כמה יש, יש 250 שקלים. עכשיו אני אומר לא, מספר 250 הוא מספר סודר, הוא לא מספר מונה. הוא בסך הכל אומר איזה עוצמת שווי יש לך, עוצמת השווי 250 היא אחד מעל עוצמת השווי 249. עכשיו נסדר אותה, המספרים פה הם מספרים סודרים ולא מונים, אוקיי? אבל זה בעצם אותו רעיון, זה הכל ייצוגים.
איך יודעים להבחין בין קניין כסף לקניין חליפין שאני מעביר לך?
זאת השאלה, אני מגיע אליה. עכשיו, מה שקורה במצב כזה, לכאורה חזרנו לאותו מצב שהיה בהתחלה. חזרנו להכניס סחורות. כמו שאמרתי, זה לא נכון. זה מראית עין. כיוון שאנחנו עברנו כבר את מושג ההפשטה של השווי. אנחנו לא חזרנו, לא נסוגנו אחורה. התקדמנו צעד קדימה. עכשיו, הסחורה מתפקדת, באחד מקובעיה, כהמחשה של שווי. לא רק כמוצר צריכה. לכן המושג קניין כסף קיים גם עכשיו. למרות שהכסף כבר לא, נגיד לתוך הדיון כבר בכלל לא קיים. יש רק שווי כסף ואנחנו מחליטים סחורות וסחורות, אבל לא חזרנו לשוק הפרימיטיבי של הפעם, שוק החילופין או החליפין. אלא השוק נשאר שוק משוכלל. להפך, הוא כל כך משוכלל שכבר לא צריך את הכסף בשביל להמחיש את מה שצריך. יש לנו כבר אמצעי המחשה טובים יותר. הוא מיותר, אפשר להוציא את הכסף מהמטבעות. אבל עדיין הקונספציה נשארת. אנחנו בעצם משתמשים פה בקניין כסף ולא בקניין חליפין. וזה דבר שמאוד מבלבל, גם בראשונים ובאחרונים, המון קושיות ובלבולים יש בעניין הזה, מה זה חליפי שווה בשווה לעומת קניין חליפין. חליפי שווה בשווה זה כביכול קניין כסף באמצעות סחורה. אז למה זה לא חליפין? ובכלל, מי משני הצדדים פה זה הכסף ומי זה הסחורה? אתה כבר איבדת את היכולת להבדיל. אני נותן לך כיסה, אתה נותן לי עגבנייה. אז נגיד שזה לא קניין חליפין, זה קניין כסף. אבל מי זה הכסף? העגבנייה זה הכסף והכיסא זה הכסף. או שניהם, אני מחליף כסף בכסף, מה? איך להגדיר את הדבר הזה? זה מעורר המון קשיים. פרק הזהב בעצם עוסק בזה. הזהב קונה את הכסף או הכסף קונה את הזהב, מה זה אומר? השאלה היא למעשה, מי זה הסחורה? כשאני מחליף כסף בזהב, מי זה הסחורה ומי זה הכסף? זו השאלה. זאת אומרת שהכלל בקניין כסף הוא שמשיכת הכסף לא קונה את הסחורה. מדורה את הקמא, אני דרבנן צריך משיכה. המשיכה של הסחורה. המשיכת הכסף לא קונה את הסחורה. בחליפין, המשיכה של סחורה אחת נקנה את הסחורות לשני הצדדים. לא צריך ששניהם ימשכו. אבל בקניין כסף, אתה חייב למשוך את הסחורה. כשאתה מושך את הסחורה, אתה קנית את הסחורה, והכסף נקנה לצד השני. הוא לא צריך למשוך אותו. הרי שאני קניתי את הסחורה, הכסף נקנה לשני. אבל אם הוא משך את הכסף, לא הוא קנה את הכסף ולא אני קניתי את הסחורה. זה מאלץ אותנו עכשיו להגדיר בכל עסקה כזאת מי זה הכסף ומי זה הסחורה. אז במקום שהכסף הוא כסף ממש, מטבעות, העניין ההסכמי או הסימבולי שדיברתי עליו קודם, אז הכל ברור, יש פה, זה הכסף וזה הסחורה, הכל בסדר. אבל כשחזרנו לשוק האולטרה משוכלל, לא השוק המשוכלל, בשלב השלישי, שבו גם הכסף בעצם הוא סחורה, איבדת את האפשרות להגדיר מה זה הכסף ומה זה הסחורה. שניהם זה סחורות ושניהם אתה יכול להתייחס להם ככסף, שווה כסף הוא ככסף. אתה יכול לשלם בתבועה על כיסאות, אתה יכול לשלם בעגבניות על כיסאות. אז כשתשלם בעגבניות על כיסאות, מי פה יהיה הסחורה ומי פה יהיה הכסף, אתה יכול להגדיר את שניהם בתור כסף או סחורה. וזה מעורר כל מיני בלבולים ויש קושיות וכולי, ולדעתי את הכל אפשר להבין בצורה מאוד מאוד פשוטה לאור מה שתיארתי עד עכשיו. כל הקושיות נעלמות מאליהן. שום דבר לא נשאר קשה. באמת, זה עשרות קושיות, מכל מיני כיוונים וצרי חיונים, סתמכויות נוראיות. בגלל שהקונספציה הזו של ההמחשה והפשטה, אני חושב אולי לא הייתה נהירה לחלק מהעוסקים בסוגיות האלה. ולכן התעוררו כל מיני קושיות. אז בתחילת פרק הזהב, כמו שאמרתי קודם, המשנה עוסקת בשאלה מה קונה את מה. וכמו שאמרתי, זה מתחיל מההבדל בין קניין כסף לחליפין. בקניין חליפין, הכלל הוא שבאי שאנחנו סיכמנו להחליף כיסא בעגבניות, אז אתה, שאלה אם פירות עושים חליפין או לא, זה מחלוקת בגמרא, זאת אומרת שהכיסא בשולחן, בסדר? או בחמור, מחליף חמור בכיסא. אז אני רוצה ממך כיסא, אתה רוצה ממני חמור, אז מה, איך זה נקנה? ההגדרה הפורמלית היא שאם אחד מהצדדים מושך את הסחורה שלו, הקניין נסגר, הוחלט, מה שנקרא, נחלט, כן? וכל אחד מאיתנו הוא כבר בעלים על ה... על הסחורה שלו, ולכן במחליף פרה בחמור מתעוררות המון קושיות. מחליף פרה בחמור ונמצא עוברה בצידה. עכשיו זה מאוד תלוי מתי היא ילדה. כי ברגע שאתה משכת את החמור, אז אתה קנית את החמור והוא קנה את הפרה, אבל הפרה עדיין נמצאת אצלי ברפת. אני משכתי את החמור שלך, אתה עוד לא לקחת את הפרה. עכשיו ברגע שאני משכתי את החמור, אני קניתי את החמור ואתה כבר קנית את הפרה, למרות שהיא נמצאת אצלי. עכשיו אנחנו מגיעים, אתה בא לקחת את הפרה, אתה מוצא עובר בצידה. עכשיו, אם העובר הזה נולד לפני שאני משכתי את החמור, אז הפרה שאותה קנית הייתה פרה נטו, בלי עובר. כשאני קניתי את החמור, אתה קנית את הפרה, והעובר נשאר שלי. אם היא הייתה מעוברת בעוד לא, ילדה היא ילדה אחרי המשיכת החמור, אז אתה קנית את הפרה עם הוולד. עכשיו היא ילדה את הוולד, תיקח את הוולד, הוא שלך. עכשיו, למה נוצר הבלבול הזה? בדיוק בגלל זה שמשיכת החמור מקנה לך את הפרה. לא צריך שאתה תמשוך את הפרה ואני אמשוך את החמור. אם שנינו מושכים, אף פעם לא יהיה בלבול, אין שום בעיה. אתה לא תקנה את הפרה שלא משכת אותה, אני לא אקנה את החמור שלא משכתי אותו, אין שום בעיה, ברגע שאתה מושך את הפרה, אנחנו נראה אם היא ילדה כבר, שהיא עוד לא ילדה. אבל ברגע שרק צד אחד צריך למשוך, זה נרשם לבלגן. כי אנחנו לא יכולים לדעת מה קרה עם הפרה הזאת. וזה הסוגיה שמחליף פרה בחמור ונמצא עוברה בצידה. אוקיי? בקניין כסף קורה לכאורה דבר דומה. גם שם, משיכה של צד אחד מחליטה, נחלט הקניין. שני הצדדים קונים, אבל זה לא סימטרי, בניגוד לחליפין. כשאתה מושך את הכסף, לא אתה קנית את הכסף ולא אני קניתי את הסחורה. כשאני מושך את הסחורה, אני קניתי את הסחורה ואתה קנית את הכסף. זה הכלל, בקניין כסף צריך למשוך את הסחורה. אוקיי? עוד פעם, זה מדרבנן, מדאורייתא הכסף קונה את המטלטלים. אבל מדרבנן, שמא יאמרו לו, שמא יאמר לו, נשרפו חיתיך בעלייה, אז צריך משיכה. מה הכוונה נשרפו חיתיך בעלייה? נגיד שהיינו מאפשרים לאריך לקחת את הכסף, למשוך את הכסף, ובזה הוא קנה את הכסף, ואני קניתי את התבואה שעדיין נמצאת אצלו. עכשיו פרצה שריפה. בסדר? אני עדיין לא לקחתי את התבואה. אז הוא אפילו לא יטרח לחבות את זה. זו תבועה שלי, שתשרף, מה אכפת לו? הוא את הכסף קנה, התבועה כבר שלי, אם היא נשרפה, היא נשרפה לי. זו, נשרפה התבועה שלי. שם היומה לו, נשרפו חיתיך בעלייה, מה אתה רוצה? בגלל שחששו לזה, אז רבנן מתקנים, מדרבנן, שאני לא קונה את החיתים האלה עד שאני לא אמשוך אותם. צריך משיכה של החיתים, הכסף לבד לא יקנה את זה. אז רק מדרבנן.
אתה לא קונה את החיתים וגם הכסף לא
נקנה. וגם הכסף לא נקנה. כן. ככה לכאורה.
למרות
שהוא נתת אותה בפועל. נכון. אחרונים מבחינים, אולי אני אעיר את זה משהו בהמשך. אבל ככה לכאורה.
המחליף פרה
וחמור, שניהם
צריכים
למשוך. מה? לא. אחרת אין בעיה שנמצא עוברה בצידה.
הנה בדיוק.
אם שניהם צריכים למשוך, אז מה הבעיה שנמצא עוברה בצידה? הרי שמשכת את הפרה, נראה אם היא הייתה מעוברת, או לא? מה?
למי הוא שייך?
אבל אין שאלה למי הוא שייך. אם צריך למשוך את הפרה, אז ברגע שאתה משכת את הפרה, אנחנו יכולים לראות אם הפרה הייתה מעוברת, שהיא כבר ילדה. אנחנו יודעים למי הוא שייך. למה נוצר הבלבול? כי לא צריך למשוך את הפרה. אני משכתי את החמור ואתה קנית את הפרה למרות שהיא נמצאת אצלי.
אני יודע שלא צריך. אני אומר שזה יוצר אוטומט שלב כמו עם החיתים.
נכון.
לא, למה לא תקנו גם לתפות לקנה, גם לגבי חליפים?
לא יודע, באמת שאלה טובה. למה לא תקנו אותה תקנה לגבי חליפים? אני חושב שאולי זה בגלל שבחליפים, טוב, זו שאלה, שאלה מעניינת, קניין כסף זה יצירה מלאכותית, משפטית. קניין חליפים זה הדבר הטבעי שהיה תמיד. יכול להיות שכשחושבים איך לייצר את הקניין הפורמלי, המשפטי, אז חושבים על כל ההשלכות וחכמים מתקנים כדי שלא יהיו בעיות. הקניין הטבעי משאירים טבעי. זאת אומרת, מי שרוצה לעבוד באופן טבעי, שיעשה את זה. אין הסדרה של חכמים לגבי העניין הזה. זה נעשה, איך שאנשים רגילים לעשות, וזהו. קניין כסף שהוא כל כולו יצירה של חכמים, או לא משנה, של הממסד השלטוני, המחוקק. כן, הוא המלך, או מה שלא יהיה, אז הממסד גם מסביר את זה. הוא אומר מה צריך לעשות, ואיך עושים, ואיך לא עושים. באמת שאלה, לא יודע. שאלה טובה, למה לא תקנו את זה גם על חליפים? תעשה הסדרה, גם לחליפים.
לא
יודע. אם תגידו
על חליפים, לא
אפשר
לעשות קניין.
כלומר,
כי מה יעשה בסופו של דבר את הפעולה?
אין משהו.
לא, אבל...
אתה יודע שבכסף יש לי אופציה שזה עדיין יהיה חד צדדי, כי מושכים את הסחורה והכסף נקנה לצד השני. רק אומרים שהחד צדדיות תהיה רק במשיכת הסחורה ולא במשיכת הכסף. אז בחליפין אין מוצא כזה. אתה תסתר ששניהם ימשכו. זה נכון באמת, אולי זאת הסיבה. כי בחליפין, אם אתה תרצה לתקן את זה, אז צריך ששני הצדדים ימשכו. עכשיו, אם שני הצדדים מושכים זה בעיה. כי אם אני משכתי את החמור, החמור נקנה לי והפרה עדיין לא שלך. נכון? אז זה לא יכול להיות. עכשיו אני אקח את הפרה ואני אלך איתה. היא לא שלך. זה חייב להיות סימולטני. בשביל שהקניין יהיה סימולטנית לשני הצדדים, חייב להיות שצד אחד יעשה פעולה וזה יחליט את העסקה לשני הצדדים. אבל זה בחליפין לא יכול לקרות.
אפשר לומר שרק כשעשים את המשיכה השנייה, אז זה נקנה גם לראשון.
טוב, אולי, אמרו שזה כנראה יותר מסובך. כל מקרה חכמים לא עושים את ה... לא עשו את הדבר.
אז אין משמעות למשפחה הראשונה, כן.
רק צריך שהיא תהיה ראשונה כדי שהשנייה תהיה שנייה. אחרת השנייה לא תהיה שנייה.
יש פה משהו מעבר, יש איזושהי ישות מסוימת שהיא צד שלישי למעשה. מעבר לשני הצדדים. שלמעשה הוא קובע את החוקיות גם.
המלך. בסדר, אוקיי, המלך או חכמים, לא משנה. אוקיי.
שהוא נמצא פה למעשה.
החליפים לא יכול לעשות הסדרה.
אז גם החליפים. החליפים הם לא בין שניים, הם בין שלוש אפילו.
לא.
כי אם, אם אותו מקרה נגיד של מתעוררות מסוימות, אוקיי? כלומר, החליקה היא פשוטה, פשוטה, בסדר, אז אין לי תמות, אבל פה משהו שאתה נתת כסף והיית אמור לקבל את הספורה, או שהחיקה נצרפה כמו שאתה בא.
נו.
משהו
בוקר,
אתה אומר, זה לא
בעצמי. אני אומר, אז למה החליפים לא היו מוטרדים מזה? זה מה שהם שאלו, בצדק. אז למה החליפים לא מוטרדים מזה? הרי בחליפים, אם אני מושך את החמור, אתה קנית את הפרה, למרות שהיא עדיין אצלי. אם היא תשרף, אני נשרפה הפרתך. הבעיה קיימת גם בחליפים. אז למה בחליפים לא תקנו שצריך את שני הצדדים שימשכו? לכסף תקנו שיסתכלו למשוך את הסחורה. בחליפים לא תקנו, זאת הייתה השאלה. אמרתי שיכול להיות שזה בגלל שזה לא מוסדר. אחרי זה אורן נוסיף, יכול להיות בגלל שפה התקנה צריכה להיות לשני הצדדים נמשכו. אנחנו רוצים קניין סימולטני. קניין סימולטני יכול להיות רק בכסף, לא בחליפה. בסדר? אז המוסד קניין כסף בעצם הוא אומר שצד אחד מושך את הסחורה, ואז נקנו שני הצדדים. וזה על המשנה, רש"י על המשנה בתחילת פרק הזהב אומר ככה, הזהב קונה את הכסף, הכסף קונה את הזהב, מה שהמשנה דבר שאמר, אני מחליף עכשיו זהב בכסף. אבל לא בחליפים, בקניין כסף, כסף שם מגיע, מטבע כסף, לא, המתכת כסף, כן? לא, לא מטבעות. אני מחליף את המתכת זהב במתכת כסף, לצורך הדיון, בסדר? עכשיו השאלה, מי קונה את מה? מה השאלה בעצם? מי זאת הסחורה ומי זה הכסף, נכון? זאת בעצם השאלה. יש לך פה שתי מתכות יקרות, שתיהן בעצם מתפקדות בהקשרים מסוימים ככסף, אוקיי? עכשיו אתה החלפת את האחת בשנייה, לא אחת מהן תמורת סחורה. אז נוצרת איזושהי בעיה, אז מי פה הסחורה ומי פה הכסף?
מה זה משנה?
זה משנה, כי אתה צריך להחליט מתי נחלת הקניין. אם הזהב זה הסחורה, אז כשאתה משכת את הכסף עדיין לא קרה כלום. לא אתה קנית את הכסף ולא אני קניתי את הזהב. אבל אם הזהב זה הכסף והכסף הוא הסחורה, כן, הזהב זה הטיבה. הכסף זה משמש פה בשני התפקידים. הזהב זה המטבעות, כן? והכסף הוא הסחורה, אז, כן, אז ברגע שמשכת את הכסף, נחלטה העסקה. כי משכת את הסחורה, למשוך את הסחורה, זה מחליט את העסקה. בסדר? צריך לדעת מה מחליט את העסקה במצב כזה. ולכן השאלה היא, מי זאת הסחורה ומי זה הכסף? סליחה? סליחה? אז רש"י כותב ככה, רש"י על המשנה בפרק הזהב, הזהב קונה את הכסף, הלוקח דינרי זהב תבועים בדינרי כסף, דינרי זהב תבועים בדינרי כסף, זאת אומרת משלם דינרי כסף כנגד דינרי זהב תבועים, נתן לו דינרי זהב, משיכת הזהב קונה את הכסף לבעל הזהב, ונתחייב לו זה משקיבל דינרי זהב לתת לו דינרי כסף. הזהב קונה את הכסף, פירוש הדבר שהזהב זה הסחורה, והכסף זה הטיבה, כן, זה הדבורה. ואינו יכול לחזור בו, אבל הכסף אינו קונה את הזהב, שאם נתן לו דינרי הכסף תחילה, לא קנה, כי הכסף זה המטבע, כן? ויכולים שניהם לחזור, במטבע כסף הווה אמהות. למה, איך החליטו שהכסף זה אמהות והזהב זה הסחורה? משום דחריפי להינתן בהוצאה. דבר שהוא עובר לסוחר בכל מקום, הוא נחשב המטבעות. זה המדד שהגמרה שם, הוא חושב רק מקדים את הגמרה, מה מסבירה את זה? חריפי וחשוב, זה שני קריטריונים שהגמרה מביאה, איך מחליטים מי זה הזהב ומי זה הכסף, ולכן יש דילמה בין כסף לזהב, רבי אומר פעם היה כך, אחרי זה השתנה, אבל הקריטריונים הם חריף וחשוב, חריף הכוונה עובר לסוחר, וחשוב הכוונה משמעותית. ודינר זהב אינו אלא כשאר מטלטלין ופירות ומעות אינן קונות עד שימשוך המטלטלין. אבל משיכת המטלטלין קונה, ואין אחד מהם יכול לחזור בו. ובגמרא מפרש טעמה, איכא דאלף משיכה מן התורה, ואיכא דמוקילא ותקנת דרבנן. אנחנו עוסקים הלכה כרבי יוחנן, שזה רק מדרבנן. שמא יאמר נשרפו חיתיך בעלייה. עכשיו מה שקורה במצב כזה, שאנחנו, כשאני משכתי את הסחורה, אתה קנית את הכסף ואני קניתי את הסחורה. זה מעורר שאלה חדשה, והיא עוד פעם מחזירה אותנו לשאלת ההפשטה. מה קנית? קנית את הכסף. איזה כסף? יש איזושהי מטבע מסוימת באיזשהו מקום שעכשיו היא קנויה לך? המטבע הזה, זאת אומרת, חפץ כלשהו נקנה לך? אין שום מטבע שלי שאתה יכול להגיד, רגע, זאת המטבע שאני קניתי, תביא לי אותה. נכון? אין דבר כזה. אני יכול עקרונית להוציא את כל המטבעות והשטרות שלי, ואתה לא יכול לצייץ מילה. אף אחד מהם לא שייכת לך. אז מה קנית? אתה יכול להגיד אולי שאני התחייבתי לך 100 שקל, אני חייב לך 100 שקל, אבל פה הניסוח לא חייב לך 100 שקל, אלא קנית. הזהב קונה את הכסף.
זה לא חייב להיות דווקא במסדר, כלומר נניח שאני עושה חליפים ואני ממצאתי מישהו שהוא יביא לי 100 קילו עגבניות.
בסדר, לא קנית אבל עגבניות, מה?
למה לא קנית?
אם זה עגבניות קונקרטיות, אז כן. אבל אם זה עגבניות, 100 קילו עגבניות כשווי, אז זה קניין כסף, זה לא חליפין.
לא יודע מה, אני נותן, אה, זאת אומרת, זה יהיה שווה כסף.
כן, זה יהיה שווה כסף, אז זה יהיה קניין כסף, זה לא יהיה קניין חליפין. קניין חליפין צריך להיות בין שני דברים קונקרטיים. כיסא מסוים, לא כיסא באלמה. אם אתה שוחר כיסאות, ואני מזמין לך כיסא, זה לא חליפין. זה קניין כסף. רק אם יש פה כיסא מסומן, ואני קונה אותו, תמורת משהו מסומן אצלי, זה חליפין. בסדר? עכשיו, השאלה היא, אז בקיצור, מה קנית? קנית את הכסף. כשאני משכתי את הזהב או את הסחורה, לא חשוב, זהב וכסף, סתם דוגמאות. אני משכתי את הסחורה, אז אני קניתי את הסחורה, ברור מה קניתי. סחורה שסיכלנו, זה מה שקניתי. אבל מה אתה קנית? יש לך כסף אצלי? אין אצלי שום דבר. כל המטבעות שיש אצלי, אני יכול להוציא אותן. עכשיו, זו נקודה מאוד מעניינת, כי זה למשל הרימה של קושיות שמתעוררת פה את הראשונים ואת האחרונים, ולדעתי זה נפשט בצורה מאוד פשוטה, אם מבינים את מה שהסברתי קודם. יש עוד הרבה קושיות, אבל זו דוגמה ראשונה. הטענה שלי היא הטענה הבאה. מה שאתה קנית, אתה קנית שווי של 100 שקל. השווי זה סוג של חפץ שאותו קונים. אחרי ההפשטה כמובן. אחרי שנוצר המושג הזה שנקרא שווי, הוא היה תמיד קיים ברקע, אבל לא עבר המשגה. ברגע שהוא עבר המשגה, נוצר המושג כסף, וכמובן בעקבותיו המושג שווה כסף, זאת אומרת סחורה שמתפקדת ככסף, עכשיו אנחנו יכולים לקנות כסף. מה פירוש לקנות כסף? לא לקנות מטבע מסוימת של שקל, אלא לקנות שווי של שקל. יש שווי של שקל שנמצא אצלי, שנקנה לך. והנה אני אראה לכם עכשיו את הנפקמינות. יש לזה נפקמינות גדולות.
למה לא לקרוא לזה לקנות חוב? למה לא לקרוא לזה לקנות חוב של שקל?
כי לקנות חוב לא קנית. יצר את החוב. עכשיו אני חייב לך. אבל אין אצלי שום דבר שייך לך מי ולא הוצאה ניתנה. אני עוד בעת מגיע לזה. אני אביא דוגמה. בדיוק את העניין הזה. הגמרא בקידושין אומרת שמלווה להוצאה ניתנה. אז אם אתה הלוות לי 100 שקל, 100 שקל האלה הם לא פיקדון, 100 שקל שלך שנמצאים אצלי. הרי אני יכול להשתמש בהם, להוציא אותם, לשלם איתם, ואני אחזיר לך אחרי זה 100 שקל אחרים, לא את 100 שקל האלה. נכון? אז זה אומר שה 100 שקל האלה ברגע שנתת לי אותם, הם שלי. מלווה להוצאה ניתנה. אוקיי? ולכן בעצם זה כמו מתנה, שנתת לי את 100 שקל האלה. לא הפקדת אצלי 100 שקל, נתת לי 100 שקל. זה יצר חוב שאני חייב להחזיר לך 100 שקל. עד כדי כך אגב שהגמרא אומרת פריאת בעל חוב מצווה. והתפיסה הפשוטה בגמרא, אחרונים מפלפלים ארוכות, גם הראשונים, זה מאוד מסובך, אבל בפשט הגמרא נראה שבאמת רק מצווה. אם אני לא אעשה את זה לא קרה כלום. זה לא שלך, זה שלי. זה מצווה לתת לך 100 שקל בחזרה, כי אתה נתת לי. סוג של הכרת הטוב, כאילו. זה לא שבאמת יש אצלי משהו ששייך לך. אוקיי? יש לזה כמה ראיות בגמרא. למשל יתומים, השאיר להם אביהם פרה או תלית או משהו כזה, ברגע שהם יתומים, יתומים לבניהם יעבד מצווה נינו. יתומים לא חייבים במצוות, אז אם הם לא חייבים במצוות, הם לא צריכים לפרוע את הכסף ששייך למלווה. מדהים. הוא יבוא לאבא שלהם, הם ירשו את הרכוש של אבא שלהם, והם לא צריכים להחזיר, כי אין עליהם מצווה. יתומים לבני מצווה נינו. יתומים בכוון הקטנים, כמובן. כן? אז הם קטנים, אין עליהם מצוות. אז אתה אומר, זה לא קשור למצוות, אבל זה כסף שלו, הוא שיקח את הכסף שלו. לא שאני עכשיו נותן לו כסף משלי. לא. בגמרא נראה שזה כסף שלהם, של היתומים, מי בהוצאה ניתנה. יש מצווה להחזיר לך 100 שקל, כמו שאתה נתת לי קודם. מצוות זה לבני מצוות. קטנים, הם לא בני מצוות. טוב, יש זה המון הסתייגויות, זה מחלקות ראשונים, אני לא נכנס עכשיו לכל הפרטים. אני רק אומר, זה נושא עקרוני. עוד דוגמאות, יש הגמרא בנדרים למשל, הגמרא אומרת, הגמרא אומרת למשל שמי שמודר הנאה מחברו יכול לפרוע את חובו. נגיד שלך אסור ליהנות ממני, לאורן אסור ליהנות ממני, הוא נדר הנאה מהרכוש שלי. בסדר? עכשיו הוא חייב כסף ליוסי. אני עכשיו בא ואני פורע את החוב של אורן ליוסי. נותן ליוסי את 100 שקל שאורן חייב לו, נמחק לך החוב. אבל אסור לך ליהנות ממני, אתה מודר הנאה. הגמרא אומרת מותר. מותר לי לפרוע את החוב שלו. למה? זה נקרא מבריא אחרי. מה זה מבריא אחרי? מבריא אחרי פירוש הדבר, נגיד שבא עכשיו אריה ורוצה לטרוף את התלה שלו. אוקיי? עכשיו הוא מודר הנאה ממני. האם מותר לי להבריח את האריה? להציל את התלה שלו? התשובה היא כן. כי הוא לא נהנה ממני כלום, אני רק מנעתי ממנו הפסד. התלה היה הולך לאבדון, ואני הצלתי את התלה, אבל היה לו תלה, ונשאר לו תלה, הוא לא קיבל ממני שום דבר. אני רק מנעתי ממנו הפסד, הוא לא יובח ממני. אני גרמתי זה מותר. אומרת הגמרא, הפרעון חוב זה מבריא אחרי. זה דבר מדהים. מה זה הפרעון חוב זה מבריא אחרי? הרי הוא יובח 100 שקל. הוא היה חייב 100 שקל ליוסי, אני נתתי 100 שקל ליוסי, עכשיו הוא לא חייב. יש לו עוד 100 שקל, הוא עוד מה שהיה לו. על 100 שקל היה הוא קיבל ממני. לא, הוא לא קיבל ממני. למה? כי אין לו עוד 100 שקל. ה-100 שקל האלה היו שלו גם קודם. הוא עמד להפסיד אותם, כי יש לו מצווה לשלם אותם ליוסי, אחר כך בגלל שהוא קיבל הלוואה מיוסי. זאת מצווה, זה לא 100 שקל של יוסי, זה 100 שקל שלו. יש לו מצווה, אני פתרתי אותו מהמצווה הזאת. נתתי את 100 שקל, לפתור אותך ממצווה, זה בסדר. היה לך 100 שקל שלך ונשארו 100 שקל שלה, זה מבריא אחרי. ככה גמרא אומר בנדרים. עוד פעם, זה ממש אינדיקציה לזה שחוב, במצב של חוב, אין למלווה אצלך שום דבר. אין משהו של המלווה שנמצא אצלך. עכשיו תראו דבר יפה. זה נקרא מיל ולא הוצאה ניתנה. בדרך כלל, אנשים לא מבינים את זה ככה. בדרך כלל מיל ולא הוצאה ניתנה מפרשים את זה, אין אצלי משהו קונקרטי ששייך לך. אבל ברור שיש משהו ששייך לך. נגיד שאתה הבאת לי 100 שקל. בסדר? שום שטר של 100 שקל אצלי לא שייך לך. כל שטר של 100 שקל שאני רוצה, אני יכול לקחת ולהשתמש בו. נכון? בדרך כלל כך מפרשים את מיל ולא הוצאה ניתנה. לא שאין שום דבר אצלי ששייך לך, אלא אין שום דבר קונקרטי אצלי ששייך לך. מה ששייך לך זה איזשהו שווי. אני חייב לך 100 שקל, אבל לא 100 שקל מסוימים. לא מטבע, אבל זה לא שאני לא חייב לך כלום, אני רוצה לטעון יותר מזה. אני לא חייב לך כלום. גם משהו לא קונקרטי אני לא חייב לך. יש לי מצווה לשלם לך, לתת לך אחרי זה מתנות. עכשיו אני לא חייב לך כלום, לא שאני לא חייב לך מטבע קופי. זה, תראו, זה חידוש. עכשיו אני אראה לכם את זה, תראו. יש הרמב"ם ממש לא רוצים שערות של קוראים אותו, לא מבינים מה הוא כותב. הרמב"ם בהלכות מכירה, הגמרא בקידושין כשהיא אומרת מיל ולא הוצאה ניתנה, באיזה הקשר זה מגיע, זה קידוש עם הדבר. מי שרוצה לקדש אישה במילווה. אני הלוויתי לאישה כסף. בסדר? עכשיו, יש לי, לכאורה, חוב או כסף ששייך לי, שנמצא אצלה. נכון? עכשיו אני רוצה לקדש אותה בזה. אז בי, אני מוכר לך את החוב, זאת אומרת, הכסף יישאר אצלך, ובזה אני מקדש אותך. אי אפשר לקדש את האישה. מיל ולא הוצאה ניתנה.
כי זה לא שם.
עכשיו, התפיסה הפשוטה, מי ורוצה הייתה כי לא נתת לה משהו קונקרטי. אבל זה מוזר, התפיסה הזאת. זה שלא נתת לה משהו קונקרטי, אז מה? נתת לה משהו לא קונקרטי. שאתה רקוד לפניי, לקדש בהנאה, זה משהו קונקרטי? העיקר שיש בזה איזשהו סוג של הנאה. לכן אני אומר, ההסבר היותר פשוט בגמרא שם, זה כי אין כלום, לא כי אין שום דבר קונקרטי. אין שום דבר שלי שנמצא אצלה. הכל שאלה לגמרי. רק יש עליהם מצווה לצאת לי 100 שקל בחזרה. פטרתי אותה מהמצווה, זה לא נקרא לתת לה משהו, זה נקרא למנוע ממנה הפסד, בדיוק כמו המבריא אחרי, לכן היא לא מקודשת.
לפי אותו
הגיון היה אפשר לומר שאתה. שנייה אחת, אז הגמרא אומרת הוא הדין למקח. גם אי אפשר גם לקנות מקח בעלווה, בחוב. בסדר? ככה הגמרא אומרת. כמו במקדש אישה אי אפשר בחוב, גם במקח אי אפשר בחוב. עכשיו תראו את הרמב"ם. וכן ראובן, פרק ה' הלכה ד', הלכות מכירה. וכן ראובן שמחר מטלטלין לשמעון ב-50 זוז. וקנה שמעון המטלטלין ונתחייב בדמים. מכרתי לאורן סחורה, כיסא, והוא חייב לי 50 זוז. זה המחיר של הכיסא. אז התחייבת בדמים. ואחר שמתחייב שמעון ב-50 זוז אלו, היה לו יין או בהמה ועבד כיוצא בהם, נשאר מטלטלין, והיה רוצה למוכרה. עכשיו, יש לאורן יין או בהמה, כלשהו, הוא רוצה למכור אותם. בסדר? ואמר לו ראובן, אני, יש לי אצלך 50 שקל, אתה חייב לי 50 שקל. קח את ה-50 שקל האלה, ובזה אני אקנה את הכיסא שלך, או את הבהמה, או את היין שלך. ואמר לו הם, קנה ראובן המטלטלין בכל מקום שהם, ואף על פי שלא משך ולא יגביע, שגם זה דבר שאינו מצוי ולא יצריכו בו משיכה. אבל אם היה לו חוב עליו שלא מחמת המחר, זה הכל כשאני מכרתי לו כיסא, ויש אצלו 50 שקל שהוא חייב לי כנגד הכיסא. עכשיו, את ה-50 שקל האלה אני רוצה לתת לו תמורת סחורה אחרת. זה אפשר, אומר הרמב"ם. אבל אם היה לו חוב לא מחמת מחר, ה-50 שקל שהוא חייב לי זה בגלל הלוואה. לא בגלל שמכרתי לו משהו והוא עוד לא שילם. אלא זה הלוואה. ואמר לו, מכור לי מטלטלין בחוב שיש לי אצלך. 50 שקל האלה שאתה חייב לי, תמכור לי את היין שלך, וקח את ה-50 שקל האלה שאתה חייב לי. ורצו שניהם הסכימו. לא קנה עד שיגביע. או ימשוך, דבר שאין דרכו להגביע. לא קונים. מה ההבדל בין דמי מחר לבין חוב? מכוח הלוואה. פה כולם תולשים שערות. לא, ברור, הגמרא הרי אומרת, המקדש במיל ואינה מקודשת, וגם הרמב"ם מביא את זה להלכה, שבהלוואה, אז למה בדמי מקח זה אחרת? מה זה משנה? מה ההבדל? זה שהאמת שהרבה פעמים שיטת הרמב"ם, אפשר להבין אותה, כשבודקים מה כתב הרי"ם מיגאש. במקומות שיש רי"ם מיגאש. כי רי"ם מיגאש היה רבו של האבא של הרמב"ם. הרמב"ם עוד פגש אותו בילדותו. הוא ראה את הרי"ם מיגאש, הוא כותב עליו סופרלטיבים מדהימים. הוא אומר, ראיתי את האיש שפניו כמלאך שם צבקות, הוא מעריץ אותו. והרבה פעמים השורש לתפיסות לא מובנות אצל הרמב"ם נמצא אצל הרי"ם מיגאש. יש לי לא מעט ניסיון בדברים האלה. באמת, הרבה, הרבה, הרבה דברים שאנשים מתקשים ברמב"ם. במקרה הזה זה גם אותו דבר. הרי"ם מיגאש כבר אומר את החילוק הזה. ומה הרעיון מאחורי זה? אני טוען את הטענה הבאה. לפני שאני טוען את הטענה הבאה. אני אביא לכם עוד מקור, שגם שם אנשים לא מבינים מה הרמב"ם אומר. פרק עשירי מוקדש לשמיטת כספים, במשנה, מסכת שביעית. בתחילת הפרק כתוב ככה, שביעית משמטת את המיל בשטר ושלא בשטר. הקפת החנות אינה משמטת. דמי מחר, אתה חייב לי כסף, מגיעה השמיטה. זה לא נשמט. הלוואה כן. דמי מחר לא.
למה לא?
עוד פעם. אתה חייב לי כסף כי הלוויתי לך. מגיעה השמיטה, נשמע את החוב, נכון? אתה כבר לא חייב את הכסף. שמיטת כספים, אוקיי? עכשיו, מה קורה אם הדבר הזה הוא לא חוב? אלא הוא דמי מקח. קנית ממני משהו, אתה חייב לי 50 שקל. לא נשמע. לא, נשמע את כל חי, מה שנקרא. לא, זה לא נשמע. זאת אומרת, ואם עשה המילווה, הרי זה משמט. כן, אם הוא זוקף את זה במילווה, אז הוא משמט. שכר שכיר אינו משמט. ואם עשה לו מלווה, איזה משנה, וכן הלאה, ואז עוד הנס הוא מפתה ומוציא שם רע וכו', כל מעשה בית דין לא משמטים. רשימה שלמה של דברים שלא נשמטים בשביל. יש פה ויכוחים, התפיסה הפשוטה היא שהלוואה ודאי נשמטת, לגבי כל השאר יש כל מיני ויכוחים. שיטת הרמב״ם היא שרק הלוואה נשמטת. כל שאר הדברים לא נשמטים. והרמב״ם מסביר פה בפירוש המשנה משהו שכולם ככה לא כך מבינים מה הוא רוצה. וקפת החנות, אומר הרמב״ם, היא האמנה במקח וממכר שבין בני אדם ובעלי חנויות, שיוציא עליו כל מה שצריך, וכשיקבט סך ממון עליו יפרעהו, וזה המקבט לא יהיה נשמט בשנה השביעית, מפני שאינו על דרך חוב, ולא מחר לו בעל החנות על מנת שיהיה חוב, אבל מחר לו מעט מעט עד שנתקבץ לו הכל וייתן לו ממונו. הרמב״ם אומר, מה זה הקפת החנות? הקפת החנות זה לא מילות חסד. הקפת החנות זה פשוט ייעול. במקום כל פעם שניתן לך כסף קטן ותיתן לי עוד את זה, בוא נצבור, סוף השבוע, סוף החודש, משהו כזה נצבר סכום משמעותי, תשלם לי. לא בגלל שאני גומל איתך חסד. זה לא הלוואה כי חסר לך כסף, אלא כדי להקל על את החיים, שלא יהיה תור במכולת, שלא יהיה בעיות, אוקיי? אז אומר הרמב״ם, זה לא נשמט כי זה לא דרך חוב. הפירוש זה לא דרך חוב. אתה חייב לי כסף, מה זה משנה אם אתה חייב לי ככה או חייב לי ככה. הטענה שלי זה שזה המקור לרמב״ם גם בלכות מחיר. המשנה הזאת. והרמב״ם טוען את הדבר הבא, וככה אפשר לראות גם הכסף משנה יכול להיות שזה מה שהוא רוצה לומר עולה ביכול שניתה ביום זה. הלוואה זאת מתנה. כשאני נותן לך 100 שקל הלוואה, נתתי לך מתנה. יש מצווה של התורה שאתה תיתן לי מתנה בחזרה 100 שקל. המצווה הזאת פוקעת בשמיטה. יש לך מצווה לתת לי, לתת לי מתנה בחזרה, מגיעה שמיטה, המצווה הזאת פוקעת. אוקיי? עכשיו בוא נגיד שהפקדתי אצלך מעטפה שבה יש 100 שקל. לא הלוואה, פיקדון. נתתי לך 100 שקל במעטפה, חשמור לי על זה, אני הולך לשוק, כשאני אחזור, אני אקח את זה ממך. לשוק, נוסע לאוסטרליה. בסדר? הגיעה שמיטה. זה הופך להיות שלך?
לא.
ברור שלא. למה לא? כי זה שלי. השמיטה לא לוקחת כסף שלי ומעבירה אותו אליך. השמיטה עושה הברכת הרי. השמיטה בסך הכל אומרת, יש עליך מצווה לתת לו כסף, המצווה הזאת אנחנו מבטלים אותה. אין מצווה. אבל כסף שהוא שלי שנמצא אצלך, לא הופך להיות שלך בגלל שמיטה. זה לא מה שנקרא שמיטת כספים. זה ברור, זה מוסכם על כולם. הרמב״ם טוען שהקפת חנות זה פיקדון. שאתה חייב לי 50 שקל בגלל שקנית ממני כיסא, זה לא כמו 50 שקל שהלוויתי לך. 50 שקל שהלוויתי לך זה שלך. כיוון שמלווה להוצאה ניתנה. ה-50 שקל האלה הם שלך. אין אצלך שום דבר שהוא שלי. יש עליך מצווה עתידית להחזיר, לתת לי 50 שקל במתנה בחזרה. בסדר? אם אני נתתי לך מקח, מכרתי לך כיסא, ואתה חייב לי 50 שקל, יש אצלך 50 שקל שלי. זה פיקדון, כמו במעטפה. נכון, זה לא 50 שקל מסוימים. זה לא כמו פיקדון לגמרי. אין שום 50 שקל שאני יכול להצביע עליו, רגע, רגע, זה שלי, את זה אל תוציא. מה פתאום, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. אבל יש אצלך משהו שהוא שלי. מי זה המשהו הזה? שווי. שום עצם קונקרטי, זוכרים את ההפשטה. שום עצם קונקרטי. שווי 50 שקל שנמצא אצלך, שייך לי. לא שום מטבע או שטר מסוים. את כל המדעות את השטרות אתה יכול להוציא. אין עצם קונקרטי שנמצא אצלך. אבל שווי כן. וזה ההבדל, כי בהלוואה אנשים מבינים כך את המושג הלוואה. שאין שום דבר קונקרטי, אבל שווי נמצא אצלך. אני אומר, לא, זה דמי מקח. בהלוואה גם שווי אין אצלך. אין כלום. הלוואה זה מתנה. בדמי מקח, יחד, בדמי מקח יש אצלך שווי ששייך לי. לא כסף מסוים, שווי. אומרת המשנה, לפי הרמב״ם, זה בעצם פיקדון. זה כמו שהפקדתי אצלך 50 שקל במעטפה, שתשמור לי. ודאי שזה לא נשמט בשביל. כסף שלי לא הופך להיות שלך. עכשיו, מה זה משנה אם זה קונקרטי או לא קונקרטי? הרי הנייר הזה לא שווה כלום. זה הסכמה, 50 שקל הזה, השטר, 50 שקל, זה מוסכמה. אנחנו כבר אחרי ההפשטה. אנחנו כבר ילדים גדולים. אנחנו כבר יודעים שאפשר גם לרשום בבנק 100 שקל, וגם זה נחשב שיש לי 100 שקל. לא צריך שיהיה כסף מסוים, מטבע מסוים, או שטר מסוים. נכון? שזה בדיוק מה שכתוב פה. לכן זה בעצם פיקדון. מופקד אצלך שווי 50 שקל שלי. שום דבר קונקרטי, שום מטבע, שום שטר שלי לא נמצא אצלך. אבל יש אצלך משהו מוצק, שווי של 50 שקל. איפה זה יגולן, באיזה סוג של חפץ אני אגבה ממך? מה זה משנה? תבחר משהו. בערך 50 שקל שיהיה לך ביד, שאתה תפרע את החוב, שתשלם את החוב שלך מהמכולת, זה יהיה 50 שקל שלי. אין כרגע משהו קונקרטי. אבל משהו הקונקרטי לא חשוב. יש אצלך שווי, שהוא שלי, זה הכל. ולכן זה לא נשמע, זה מה שאומר הרמב״ם, דבר פשוט. עכשיו תראו מה אומר הרמב״ם, הלכות מכירה. אין ספק שזה מה שהוא אומר. הרמב״ם מה שהוא אומר, זה שבהלכות מכירה, אם יש אצלך דמי מקח, אתה חייב לי 50 שקל כדמי מקח, אני יכול להשתמש בזה, לקנות מזה, ממך יין, הכסף הזה. למה? כי נתתי לך 50 שקל שהם שלי. שילמתי לך 50 שקל, את מה? את ה-50 שקל שלי שנמצאים אצלך. כי דמי מקח, יש אצלך משהו ששייך לי. אז אני יכול עם זה להשתמש כדי לקנות ממך יין. אבל אם זאת הלוואה, נתתי לך הלוואה של 50 שקל. אתה חייב לי 50 שקל, ככה אנחנו אומרים, נכון? אין אצלך שום דבר שהוא שלי, גם לא שווי. אז איך אני יכול לקנות עם זה יין? אין לי מה לקנות. הכל שלך, מה נתתי לך? לא נתתי לך כלום. זה ההבדל בין הלוואה לבין דמי מקח. וזה, אני חושב שזאת המחשה הכי יפה לאותו תהליך של הפשטה שתיארתי קודם. תהליך של הפשטה שתיארתי קודם, בעצם מה שאמרתי, שכסף זה דבר מופשט. כסף זה בסך הכל המחשה של המושג שווי. אנחנו קובעים שהשטר הזה או המטבע הזה, מבחינתנו מסמל את העובדה שיש לך שווי של שקל, או שווי של 10 שקלים, או של 50 שקל, או משהו, זה רק סימול, אוקיי? עכשיו, מה אכפתי? דל את הסימול מהאחר. מה זה מעניין אותי הסימול הזה? אם אנחנו יודעים שיש אצלך 50 שקל שהוא שלי, אז יש אצלך שווי 50 שקל שלי. בין אם יש לזה סימול ובין אם אין לזה סימול. גם אם יש לזה סימול, השווי, מה שנמצא אצלך זה לא הסמל, אלא מה שהסמל מבטא, שזה השווי. יש אצלך שווי שהוא שלך, אז אומר הרמב״ם, אז מה זה משנה אם זה לא מטבע מסוימת? אז זה שווי, לא מטבע מסוימת. עדיין יש אצלך משהו שהוא שלי, משהו מופשט. המשהו מופשט הזה זה שווי. ועם זה קונים, אמרנו, בעקבות ההפשטה אפשר לקנות עם כסף. אבל אחרי שקונים עם כסף עשינו עוד הפשטה. עכשיו אפשר לקנות גם בלי הכסף, רק לסמן בבנק שעבר 50 שקל שווי ממני אליך. לא צריך להעביר שום דבר פיזית ממני אליך. זה בדיוק מה שאומר פה הרמב״ם. הנה, אפילו כאן אנחנו כבר מגיעים לשלב האחרון, השלב הרביעי. כן? הרי דיברנו, שימו לב, מה היו ארבעת השלבים? שלושה, ואתם אמרתם שהיום זה כבר שלב רביעי, אתם אמרתם, שם זה שלב רביעי. עכשיו, הרמב״ם פה הופיע שלב הרביעי, או במשנה בשביעית, אם הרמב״ם צודק, שזה הפירוש שלו. השלב הראשון היה סחר חליפין, נכון? אחרי זה, פתאום הבנו שיש את הדבר הזה שנקרא כסף. אנחנו משתמשים בכסף, ואז נוצר מושג קניין כסף מול קניין חליפין. השלב השלישי, רגע, אבל כשאני צריך את הכסף בעצם, הסחורה היא שוות כסף גם כן. אפשר להשתמש בסחורה בתור כסף, שווה כסף ככסף. השלב הרביעי אומר גם את הסחורה לא צריך, בוא נרשום בבנק. העיקר שנדע כמה שווי יש לכל אחד, מה זה משנה? לא צריך בכלל המחשות. לא המחשה בצורה של כסף, ולא המחשה דרך סחורה. מספיק שנדע שיש 50 שקל שווי שנמצא אצלך. זה מה שאומר הרמב״ם. בדמי מקח זה מה שקורה, בהקפת החנות. הקפת החנות זה שאתה חייב לי 50 שקל, מה זה אומר? שיש 50 שקל שווי שלי שנמצא אצלך, הוא לא מגולם בכלום. לא במטבע, לא בשווה כסף, לא בכלום. מה זה משנה? הגילום זה רק ייצור. הרי גם כשיש משהו שמגלם את זה, מה באמת אצלך שייך לי? שווי. לא הדבר שמגלם אותו. אז אומר הרמב״ם, גם אם אין שום דבר שמגלם אותו, עדיין זה נכון שיש אצלך שווי שהוא שלי. בהלוואה, אפילו זה לא קיים. למה חשוב היה לי הרמב״ם פה? יכולתי להביא את הראייה הזאת ממיל ולהוצאה ניתנה. לא מספיק. כי מיל ולהוצאה ניתנה, רוב המפרשים לא מבינים כך. רוב המפרשים מבינים את המיל ולהוצאה ניתנה כמו שהרמב״ם מבין את הקפת החנות. שיש אצלך שווי שהוא שלי, אבל זה לא במשהו קונקרטי, אין שום מטבע מסוים, כל המטבעות אתה יכול להוציא אותם. אבל יש אצלך שווי שהוא שלי, אתה חייב לי כסף. ועם זה אי אפשר לקדש, אי אפשר לקנות, כי זה מופשט. כי צריך משהו קונקרטי כדי לקנות איתו. בסדר? לכן מעצם העובדה שמלווה להוצאה ניתנה, או שאי אפשר לקדש במלווה, אין ראיה. מהרמב״ם יש ראיה מוחצת. כי הרמב״ם אומר, זה הכל בהלוואה, אבל בהקפת החנות לא. שואת, מה ההבדל בין הלוואה לבין הקפת החנות? בשניהם יש אצלך שווי שהוא שלי. מה ההבדל? רק אין חפץ קונקרטי, אבל שווי יש. אז אם ככה, אז מה ההבדל בין הקפת החנות לבין מילה? באמת כל הראשונים חולקים על רמב"ם. אומרים, מה ההבדל? גם הקפת החנות וגם הלוואה, אי אפשר לקנות איתה, מה ההבדל? אבל הרמב"ם שעושה הבדל, אז ברור מיני ובין, שהוא מבין את המושג שווי כהפשטה. ולכן הוא אומר, בהלוואה אפילו את זה אין לי אצלך. בדמי מקח את זה יש לי אצלך. את הדבר המופשט הזה. אוקיי? ואיתו אבל אפשר לקנות. כי מבחינת הרמב״ם גם דבר מופשט אפשר לקנות. הרי כל הכסף זה רק גילום של המושג המופשט שווי. אז מה אכפת? אני יכול לקנות גם עם המושג המופשט עצמו, גם בלי הגילום. אצל הראשונים אי אפשר לקנות עם המושג המופשט. צריך שיהיה לו גילום קונקרטי. בדיני הקניינים, גם הם מבינים שיש מושג שווי, אבל בדיני הקניינים הם דורשים משהו קונקרטי בשביל לקנות. ברמב״ם לא דורש את זה. גם בדבר מופשט אפשר לקנות. בהלוואה מה שאי אפשר לקנות לא כי זה לא קונקרטי, אלא כי אין במה לקנות. גם משהו לא קונקרטי, אין כלום. בסדר? אז ברמב״ם רואים בצורה הכי יפה. זה ממש עידן המחשבים. זה ממש כסף וירטואלי לגמרי. זה לא מטבע, לא שום דבר. פשוט רק שתהיה בקרה כמה שווי יש לכל אחד. זה הכל, כמו שרשום במחשבי הבנק. זהו. אוקיי?
שזה נפקא מינה גם להילך.
כמה קדימה.
שאם אתה יכול להסתר משוואת מודלים
בשביל. אבל אני כן יכול לקרוא את משהו במחשבי הבנק.
שבהילך זה, בקרקע אתה יכול לעשות הילך, אבל...
קרקע היא הילך, לא שאתה יכול לעשות הילך. קרקע בהגדרה היא הילך.
אבל כסף זה לא הילך.
אלא אם כן אתה עושה.
אלא אם אתה נותן אותו בפועל, כן.
אתה אומר שזה מודל מצד בהלוואה, אבל לפי זה מודל מצד במחירה, כן יהיה לך. כי הרי השווי כבר שייך לך כבר עוד לפני שאתה תראה את הכסף. הכסף זה רק להביא לך את הסמל, אבל השווי כבר היה שייך לך. במודל מצד במחר, לפי זה לא היה צריך להיות חיוב שבוע. אני לא חושב שזה נכון. הרמב״ם אפילו אומר, טוב, איך זה כתובה? במסכת כתובות שיש ויכוח על מנה ומתיים, כמה הוא חייב לה בכתובה, אז הרמב״ם מחייב שם שבועת מודה במצד. הבעל אומר שמנה הוא חייב, אבל מתיים הוא מכחיש. זה לא מה שאין, זה שבועה. טוב, בכל אופן, זאת בעצם הטענה לגבי הפשטה של שווי, כסף כהפשטה של שווי. בעצם בסוף בסוף אנחנו נשארים בלי כלום. כמו עיר שלה עם הסופגניות. בסדר? דיברנו על זה אני חושב. לא, כשנכנס למעדניה, כן, מבקש סופגניות. אני סופגניות, אתה יודע מה אני לא רוצה סופגניות. ככה זה גם תביא לחמניות במקום זה. בסדר? קח את הלחמניות, אוכל אותן, גומר, אני יוצא מהחנות בלי שלם, בלי כלום. עד שחרב בא לחנות, אמר לו, עיר שלה, לא שילמת. מה אני צריך לשלם? לחמניות? אכלת לחמניות. מה אתה רוצה? נתתי לך בעד לסופגניות. אבל הסופגניות לא שילמת. את הסופגניות לא אכלתי, למה שאני אשלם עליהן? זה בדיוק מה שקורה כאן. אנחנו עושים המחשה של השווי על ידי כסף. נכון? עכשיו אנחנו אומרים בעצם אין פה כסף, נשארים עם השווי, בסופו של דבר אנחנו נשארים עם שום דבר, ושום דבר הזה קונה. אנחנו איכשהו ייצרנו כסף, ויתרנו על הכסף, חזרנו חזרה למצב המקורי, אבל זה לא המצב המקורי, זה מצב אחר. המצב אחר, יש פה כסף, אבל אין פה כסף. אין, רק רשום במחשבי הבנק. שום דבר לא עבר פה מיד יד, אין פה כסף, אין פה כלום. נכון, אבל ההפשטה של המושג כסף עזרה לנו להבין טוב יותר, אם זה לא היינו עוברים דרך שם, לא היה נוצר הבנק. הבנק נוצר רק בגלל שפעם היה כסף. אי אפשר היה לייצר את הבנקים ישר אחרי העולם של סחר חליפין. זה לא היה הולך. אתה חייב להבין שיש מושג כזה שנקרא שוויות. נקרא שווי. ואז אתה מתרגם את זה לכסף, ואתה מוריד את הכסף, ואז אתה מוריד שווה כסף ככסף, ואתה אומר, גם בלי שווה כסף, כמו שהרמב״ם עושה, יש אצלך שווי 50 שקל שלי. השלב הבא, רק לרשום שיש אצלך 50 שקל שווי שלי. כשרושמים, זה מה שנקרא חשבון בנק. חשבון בנק רשום שיש אצל הבנק שווי 50 שקל שהוא שלי. אין שם שום 50 שקל שם שלי. רק רשום ששווי כזה מתוך הבנק שייך לי, נכון? זה בדיוק מה שכתוב, זה בדיוק מה שקורה בבנקים. את אחרי שזרקנו את הלחמניות, זרקנו את הספגניות, בסופו של דבר כאילו נשארנו בלי כלום, אבל לא, נשארנו עם משהו. בסוף נשארנו. זרקנו את הדבר, את השווי, החלפנו אותו בכסף. אז זרקנו את הכסף עצמו גם כן. אז לכאורה נשארנו בלי כלום. לא, לא נשארנו בלי כלום. נשארנו עם שווי. נשארנו עם שווי. ייצרנו כסף, זרקנו את הכסף ונשארנו עם משהו. אוקיי? אני חושב שזו דוגמה יפהפייה לתהליכי ההפשטה וההמחשה שדיברתי עליהם קודם, על על הסימביוזה שיש בין, תמיד אתה עושה הפשטה, ואחרי זה אתה עושה המחשה, ותמיד הפשטה היא תורך המחשה, ובסופו של דבר, פה אנחנו רואים את זה בצורה הכי יפה. כי אם ההמחשה הזאת היא תוצאה של ההפשטה של המושג שווי, אפשר גם לוותר על ההמחשה ולהישאר עם הדבר המופשט, מה הבעיה? ההמחשה הזאת ממחישה משהו מופשט. ואם אתה מוותר על המשהו המוחשי הזה, אתה נשאר עם ההפשטה, אתה רק היית צריך את השלב של ההמחשה כדי להבין שיש שם משהו, כדי לחדד לאנשים שיש סחורה. אגב, כאין זה, זה מתקשר לדברים שדיברתי, אני כבר לא אמשיך הלאה, אז אני אמשיך בפעם הבאה, אבל זה מתקשר למה שדיברתי בפעם הבאה לגבי המידע, אני חושב שזו אותה נקודה. לגבי מידע. דיברתי על המידע היום עכשיו סחורה. פטנטים רושמים, יש זכות יוצרים, מה דברים כאלה. על פי ההלכה מקובל לחשוב שאין דבר כזה. אין בעלות על מידע, ולכן ההסתבכות של כל הפוסקים, מה עושים עם זכויות יוצרים מבחינת הלכתית, אולי דין עד המלכות, הם עושים איזה שם פתרונות ברבננים, או פתרונות טכניים כאלה ואחרים. אבל אין פתרון מעיקר הדין. איך מעיקר הדין? רעיון שייך להוגהו, למי שהגה אותו. מן הדין זה לא שייך. אז אני אמרתי, כתבתי מאמר בתחום עם פעם, דיברנו על זה באחת הפעמים הקודמות, ואמרתי שגם פה אנחנו עושים הפשטה. הטענה היא בעצם שמידע זה סוג של אובייקט. ולכן זה דבר מוחשי, שייכת עליו בעלות. מה שהרמב"ם מלכות מחירה אומר, שלא שייך בעלות על דבר מופשט, בעקבות הגמרא, איזה דוגמאות הוא מביא? הוא מביא אין על ריח התפוח, על אין הדבש, כל מיני דברים כאלה. בזה לא שייך בעלות. למה לא שייך בעלות? לא שייך בעלות בגלל שזה לא אובייקטים. זה גם לא אובייקטים מופשטים, זה לא אובייקטים בכלל. זה תכונות. יש הבדל בין... ריח התפוח, הריח הוא לא אובייקט מופשט. הריח הוא תכונה של התפוח. הוא המראה של הדבש, כן? אין הדבש. הצבע של הדבש. כן? הצבע של הדבש זה לא אובייקט מופשט. זה תכונה של אובייקט מוחשי. האובייקט המוחשי זה הדבש. וכשאומרים שאין בעלות על, על, על דבר מופשט, הכוונה, אין בעלות על תכונה של דבר מוחשי במנותק מהבעלות על הדבר המוחשי עצמו. מי שבעלים על הדבש, בעלים גם על המראה שלו. מי שבעלים על התפוח, בעלים גם על הריח שלו. אתה לא יכול לנתק להיות בעלים על תכונה של דבר כשמישהו אחר הוא בעלים על הדבר. כמו שאין קניין פירות, אגב, זאת הסיבה שאין קניין פירות בהלכה. יש קניין גוף לפירות, אין קניין פירות. כי פירות זה תכונה של הדבר, זה לא נקרא פירות לפני שהגיעו. לא פירות אחרי שהגיעו, אחרי שהגיעו, אז אין בעיה. אז עכשיו, מה קורה במידע? תמיד אומרים, במידע זה דבר מופשט. וכמו שהרמב"ם אומר, אין בעלות, מבחינה הלכתית, אין בעלות, זה דבר מופשט. אבל לא נכון. בעלות זה אובייקט מופשט. יש יצורים מופשטים, הקדוש ברוך הוא זה אובייקט מופשט. אור זה דבר מופשט. אבל זה דבר, זה אובייקט שהפיזיקה עוסקת בו. זה אובייקט, זה לא תכונה. אוקיי? אבל זה אובייקט שאין לו מסה. אין לו מקום בחלל. הוא דבר מופשט. אבל הוא אובייקט. הוא יכול להיות נושא של משפט. נכון? נושא של משפט זה איזשהו סוג של יש. האור נע במהירות כזאת וכזאת. מי נושא המשפט? האור. אבל כשאני אומר צבעו של הדבש הוא כך וכך, נושא המשפט זה הדבש. הצבע זה התכונה של הדבש. זה התואר במשפט הזה. עשו התואר, כן, לא משנה. נכון? זאת אומרת שיש הבדל, יש שני סוגי דברים מופשטים. אחד מהם הוא לא דבר מופשט, הוא תכונה. הצבע של השולחן הזה זה לא דבר מופשט, זה תכונה של השולחן. זה לא סוג של יש, רק שאין לו מסה. הוא לא יש. הוא תכונה של יש. אבל מידע זה סוג של יש. רק יש מופשט, אין לו מסה, הוא לא ממוקם בשום מקום. אבל הוא יש. על זה יש בעלות מדאורייתא. זה הטענה שלי. יש בעלות על מידע מדאורייתא, ולכן זכויות יוצרים זה דאורייתא, ומי שפוגע בזה זה גזל. הכל, לכל דבר בעניין. כמו לקחת ממון של מישהו, זאת הטענה. וזה בדיוק אותו דבר מה שאני אומר פה. גם השווי, אנשים חושבים ששווי, זה, מה זה אנשים חושבים? בשלב הראשון, השווי היה תכונה של הדברים. השווי לא היה משהו, גם לא משהו מופשט. הוא היה תכונה של דברים. לעגבניה יש תכונה שחמש כמוה יכולות להחליף כיסא. זו תכונה של העגבניה. אין לו קיום מצד עצמו. מה עושה ההפשטה? ההפשטה אומרת, רגע. התכונה הזאת, כמו שאפלטון עשה לאידאות שלו, כן? מה זה עולם האידאות של אפלטון? הסוסיות זה תכונה של הסוס. אפלטון הפך את התכונה לאובייקט, ליש. הוא אומר, האידאה של הסוסיות זה סוג של יש, קוראים לו אידאה, והוא קיים בעולם האידאות. אוקיי? זה בדיוק ההפשטה שעליה אני מדבר. השווי הוא לא תכונה של העגבנייה. זה סוג של יש, יש מושג כזה שוויות. וכסף זה הגילום המוחשי שלו. יקשה לנו לעסוק עם דברים מופשטים. אגב, דיברתי על זה פעם. פעם חשבתי שהרדיפה אחרי כסף זה עבודה זרה. אנחנו עובדים דברים מופשטים, איך על ידי זה שאנחנו ממחישים אותם, כמו פסל. הפסל ממחיש איזשהו כוח רוחני, וככה עובדים עבודה זרה על הדבר הרוחני. אתה לא יכול לעבוד דבר רוחני, אתה צריך משהו מוחשי שייצג אותו. נכון? עכשיו, כסף זה ייצוג של דבר מוחשי. כשאתה מתחיל לעבוד את הייצוג, במקום להתייחס לדבר שאותו הוא מייצג, זה סוג של עבודה זרה. אתה רוצה את הכוח של הכסף, אתה רוצה לקנות איתו משהו, אתה רוצה ליהנות מזה, זה בסדר גמור. כשאתה עודף אחרי הכסף עצמו, זה עבודה זרה. כי אתה הופך את הייצוג לדבר שיש לו ערך מצד עצמו, לא לדבר שהוא מהווה המחשה של הדבר המוקשט. ובדיוק זאת ההפשטה שעשו שם, שהשוויות הפסיקה להיות תכונה של דברים, והפכה להיות סוג של יש, יש מוקשט, אבל יש. ולכן יכול להיות שאצלך יש שווי 50 שקל שלי, למרות ששום מטבע לא מגלמת את זה. זה נקרא שיש אצלך משהו שלי. ולכן שייכת על זה בעלות. בדיוק כמו במידע.